בשם השם רואה שנקרא בעזרת השם פרשת יתרו. אני רוצה להתחיל אולי במדרש שקשור למתן תורה, להסביר את החידוש הגדול של מתן תורה. יש בחז"ל, כתוב, כשמשה רבנו עלה למרום להביא תורה לישראל, אז שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה ביניהם? אז השם עונה להם לקבל תורה בה. אומרים לו מלאכי השרת, חמו דאגנו זה, יש לך תפתא תקופה, אין דלת דורות קודם בריאת העולם, ואתה רוצה ניתנה לבשר ודם? אז משה רבנו מפחד, אבל השם אומר לו, החזק בכיסי וחזור תשובה. דרך אגב, כיסי הכבוד זה מקום שבו אפילו מלאכי השרת לא יודעים אותנו. עובדה שהם אומרים, איה, איפה מקום כבודו להביסו? אבל משה רבנו יודע. ומשה לא רק יודע, הוא גם נוגע. הוא תופס את כיסי הכבוד ואומר למלאכים, יש לכם מורים. לא, אז אתם מוקבי תביך ואת אימך, כי נא יש ביניכם. קיצור, סותם להם את הטענות. אומרים חז"ל באותה שעה, הודו לו מלאכי השרת ואף נתנו לו מתנות. נאי קרא, מאיפה לומדים? עלית למרום, שביט השב ולקחת מתנות באדם בהסחר שקראוך אדם, ואף מלאך המוות נתן לו מתנות. שואל מרן אחידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי על המדרש הזה שנמצא במסכת שבת דף פייזיים פייחת, שואל מרן אחידה, אני לא מבין מה זה קנאת איש מרעהו. מה אכפת למלאכים? מה הם בני אדם שיש להם קנאה כמו אדם שמקנה לחברו? מה אכפת לכם שמשה בא לקבל תורה, שלעם ישראל יהיה תורה? יהיה גם לכם, יהיה גם לעם ישראל. מה אתם מתקנאים? שאלה ראשונה. והשאלה השנייה ששואל הראש דוד מרן אחידה, דרך אגב, הספר ראש דוד, יש למרן אחידה, הספרים שלו הם קשורים לעברי האדם, בירקי יוסף, ראש דוד, לב דוד, יש לו אפילו סיפורים שמיר. אז שואל מרן אחידה בראש דוד, מה, אני לא מבין מה הפשט, מה זה קנאת איש מרעהו? מה אכפת למלאכי השרת שהם אומרים לקדוש ברוך הוא, מה זה חמוד דאגים וזה, איך אתה עושה את הפרויינדו? אז שיהיה לו! אז מה, יהיה גם למלאכי השרת וגם לעם ישראל? מה זה משנה? וחוץ מזה, מה? אני לא מבין, מה פתאום המלאכים מזדעקים פה? הרי את התורה כבר האבות הקדושים קיימו. דברה מסכת יומא בדף ל"ח, הגמרא אומרת, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אברהם זקן יושב בישיבה, יצחק זקן יושב בישיבה, יעקב זקן יושב בישיבה. ואז הגמרא מטילה פצצת מצרר ואומרת, כי הם אברהם הובינו את כל התורה. עקב, מביאה את זה מפסוק עקב אשר שאמר, משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. חז"ל אומרים, משמרתי זה גזרות, מצוותי, מצוות שמובנות על פי טעם ודעת, חוקותי, מצוות שהן למעלה מטעם ודעת. אלו המצוות שהן מונים אומות העולם את ישראל, ואפילו תורותי, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, להביא אפילו תורה שבעל פה. אז אברהם אבינו מקיים את כל המצוות כולם. יש דוגמאות בחז"ל, שכשהמלאכים מגיעים אליו, כתוב ויקח חמא וחלב ועוד בן הבקר, הוא לא מביא להם מת ויוגר, הוא מפריד בין בשר לחלב. אתה רואה שמה? שיש פה הפרדה מלאה. אז מה הפשט? למה שם המלאכי השרת לא באים בטרוניה לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, מה לילוד אישה בינינו? שם זה עובר חלק. זאת שאלת מרן אחידה. אני רק שאוסיף שבתורה כל הזכויות אינן שמורות. זה לא כל הזכויות שמורות, כל הזכויות אינן שמורות. יש סיפור מפורסם בחז"ל, בגמרא מסכת יומא בדף ל"ה. הגמרא מספרת שעולים לשמיים עני, עתיר ובעל תאווה עולים לשמיים. אם יבוא אדם ויגידו לו, למה לא עוסק בתורה? אם יגיד, אני הייתי וטרוד במזונותיי, יגידו לו, כלום היית יותר עני מהלל הזקן? על הלל הזקן כתוב שהיה מרוויח טראפק, שקל אחד ביום חצי היה נותן לבני ביתו לצורך אכילה, שתייה וביגוד, עם החצי השני היה נותן לשומר פתח בית המדרש, לסלקטור, לדורמן, בבית המדרש, כדי להיכנס לשמוע תורה מגבלי הדור. ויום אחד לא היה לו איך להסתכר, וכולם מכירים את הסיפור הזה שהלל הזקן עולה לעליית הגג, וחז"ל אומרים שאותו שנה, אותו חודש טבת היה, חורף קשה היה, ומכסה אותו שלג ברום ג' אמות, מטר וחצי שלג על הראש. והמדרש אומר שלקראת בוקר בא שמעיה לאבטליון אחיו ואומר לו, אבטליון, שמת לב שכל הזמן בשעה כזאת מהיר והיום חשוב? הורים את עיניו, ראו דמות אדם מבעד לערובה, לקחו אותו, רחצו אותו, סחו אותו, הדליקו את האש. יום שבת היה, חודש טבת היה, יום שבת היה, הדליקו את האש, חיללו עליו. אמר שמעיה לאבטליון, ראוי זה שמחלל עליו השנה. ואני שואל שאלה סתם, השאלה הזאת כתובה גם בספר דברי חיים. רגע, אני לא מבין, מותר לי להתפרח? עכשיו יש מפחק בתא ירושלים בני יהודה. בן אדם יכול לעלות על הגג, לא יודע, ובמלכה לצפות במפחק, זה מותר. אז כל מקום זה יצטדיון נגד ד', כן, אשדוד. מה פשט? איך מותר מהילל הזקן לעשות את מה שהוא עשה? אלא שבאמת בתורה זה דין שונה, כל הזכויות אינם שמורות. בתורה יש איזה דין שונה, אתה לא יכול, אין נטע, זה קצרים, אבל גם עשית אליעזר וגם הרב עובדיה כותבים שאם אתה סתם לוקח אפילו ספר תורני, ואתה לא מתכוון לקנות אותו, ואתה לוקח ממנו חלק, זה לא גזל. כי בתורה, הנרטיב של התורה זה כל הזכויות אינם שמורות, אז השאלה שלנו חוזרת למקומה, מה הפשט, למה מנחי השבט מתקנאים במשה רבנו? מה כל כך כואב להם? שיהיה תורה גם לנו, גם להם, שאלת הראש דוד. כנראה, התשובה תסביר אולי את המעלה הגדולה של התורה, ואולי את החידוש, יותר מדויק, אולי את החידוש הגדול של מתן תורה. במתן תורה קראו שלושה דברים. זה לא רק מתן תורה, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתוך התורה, שזה פשט אנוכי ראשון תיבות אנא נפשי תקווה תיעבי. במתן תורה התחדש חידוש גדול, שהקדוש ברוך הוא נתן ממשלה ביד חכמי ישראל לקבוע מה שקורה בתורה. זה אולי רמוז במילים מתן תורה. במדרשי חז"ל כתוב על הגזרה הזאת, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, שהייתה גזרה שיש עליונים ויש תחתונים, השמיים שמיים לשם בארץ נתן לבני אדם. אבל מה שמתחדש במתן תורה זה שחז"ל אומרים משל למלך שציווה לבני סוריה שלא יעלו לרומס, והבני רומס שלא ירדו לסוריה. לימים ביטל את אותה גזרה ואמר, ממני נתחיל. כך אמר הקדוש ברוך הוא, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אבל הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה ואמר, ממני נתחיל, וירד השם אל הר סיני. הנקודה הזאת של וירד השם אל הר סיני באה להגיד ההבדל אולי בין מתן תורה לבין מה שהיה לפני מתן תורה. האם התורה היא רוחנית, או שבמתן תורה כאילו קיבלנו ממשלה על התורה, יש לנו את היכולת לקבוע כיצד, נגיד ככה, כיצד פועלת התורה, או כיצד מתקיים דבר השם במציאות. משל, לא משל, לראיה הכי יפה, אני אתן שלוש ראיות, אחת יותר מטורפת מהשנייה. הראיה הראשונה, יש פה שמיניסטים, אתם לומדים ברוסיה? עומדים, אז תנורו של אחנאי כבר למדתם? אז הראיה הראשונה זה מתנורו של אחנאי. מחלוקת לגבי תנור, להתפרק לחוליות, כשמחברים את אותם חוליות עם אפר, האם הוא מקבל תומה או לא, רבי אליעזר מתאר, חכמים תמים. בא רבי אליעזר ולא מוכן לקבל את זה, שחכמים מתאמים. אז הוא אומר לי, אם הלכת מתאים לזכור, אם הלכת מתאים את חרוב יחילה. נקר את החרוב ממקומו, יש אומרים 100 אמה, 50 מטר, יש אומרים 400 אמה, 200 מטר. חכמי ישראל לא מתרצים, אז הוא לסורי, אין איזה עניין, את החרוב. הולך, טוב, אם הלכת נקומתי, אמת המים תוכיח, אמת המים שווה לאחורה. אומרים לו, סורי, אין מביאים ראייה מאמת המים. נכנס לבית מדרש, אומר, אם הלכת מוציא, קורות בית המדרש שוכנסו. נטו הקורות לפעול, גר בהם רבי יהושע, אמר להם, סליחה, אם תלמידי חרמים מתנצחים בהלכה, אתם מה תיקון? תבו בשקט. חז"ל אומרים, לא חזרו למקומה משום כבודו של רבי אליעזר, ולא נטו לפעול משום כבודם של חכמים. מגדלתי זה הראשון. יוצא החוצה, אומר, אם הלכת מוציא, בת קול תוכיח. יצא בת קול ואמרה, מה לכם זה לאליעזר גניס, תמיד על חסמתו בכל מקום. עומד רבי יהושע על רגלה ואומר, סליחה השם, סליחה, תחילה, לא בשמיים. לא בשמיים זה, שכבר אמרת בתורה הכי רבים לעשות, לא בשמיים זה קטע עם פרשת מוצבים, כי המקווה הזאת שלנו שלי קצה היום, לא נפלט ממך ולא רחוק הוי, לא בשמיים מלמור מי עלינו לשמיים ותפתן לנו לשמין אותה בנעשנה, לא מעבר לים מלמור מי עבוד לנו לבר הים ותפתן לנו לשמין אותה בנעשנה, כי קרוב לך הדבר מאוד, בפיכו ובבחך לעשות לו. אז הוא אומר, לא בשמיים, ריבון השולם, טוב, התורה לא נמצאת בשמיים, היא נמצאת בארץ, זה החידוש של מתן תורה. אומרים חז"ל באותה שעה רבי נתן פוגש אליהו הנביא, אני אומר לכם, הגיב לכאורה לזה שרבי יהושע עומד על רגליו ואומר, ריבונו של עולם, סורי, ותל דעתך מפני דעתנו. איך השם מגיב? חייך ואמר ניקחו לבנה וניקחו לבנה. הנקודה הזאת של מפן תורה היא באה להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן ביד חכמי ישראל את היכולת לקבוע בתורה. אבל זה יותר מזה. אני אתן עכשיו דוגמאות אולי אפילו יותר טורפות. זה לא שהשם נתן כוח לחכמי ישראל לחלוק בינם לבין עצמם ולהכריע כיחיד ורבים הלכה כרבים, אלא השם כל כך נתן ממשלה לחכמי ישראל, נתן ממשלה לנו לקבוע בתורה, שגם בטעות הקדוש ברוך הוא מקשיב לחכמי ישראל. יש ב... כולם מכירים את המשנה הזו במסכת ראש השנה, פרק ב', משנה ז', שם כתוב שם שרבן גמליאל אומר לך רבי יהושע, תבוא במקלך ובמעותיך ביום כיפור של החשבון שלך. תחשבו יום כיפור, והמדרש אומר שרבי עקיבא אומר לו, תדע לך שהדברים שאמר רבי עקיבא, רבי עקיבא ניחם אותו בגמרא שם במסכת ראש השנה בדף כ"ז, תראה כ"ה, הגמרא שם מביאה שרבי אליעזר אומר לרבי עקיבא שהוא היה מוכן לחלות, תקשיבו מה זה, נדבט חודש ליפול על המיטה, ובלבד שלא יבקשו ממנו בכיפור שלו ללכת. רבי עקיבא אומר לו, תשמע, מגיע אותו, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדה, בין במועדם, בין שאינם במועדם. אחר כך בגמרא כתוב, כתוב שלוש פעמים, אתם. אומרים חז"ל, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מדידים, אתם אפילו מוטעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך נותן את הממשלה ביד, את התורה הוא נותן לנו, מתן תורה, אחרי נתינת התורה, שגם אם אנחנו טועים, איזה סדר. הלכה כמו תל, זה מדהים. אבל אני אתן לכם סיפור הרבה יותר תורף אפילו מהסיפור הזה. יש גמרא, מסכת בבא מציעא בדף ה', הגמרא מספרת על רבא בר נחמני. רבא בר נחמני נרדף על ידי מלכות הרשעה, עשו עליו על שנה. הוא היה לוקח, מלכות הרשעה רצפה אותו כי הוא היה מבטל כרגע. מס מהמלך, 12,000 בחורים ביחד כאן. היה לוקח 12,000, היה לו 12,000 תלמידים. בישיבה שלו, שהוא היה לוקח אותם חודשיים בשנה ללמוד תורה, אז הם נמנעו מלשלם, היה הכי קל הזה חודש אלול וחודש אדר, אז הם נמנעו מלשלם לרומנים, לנכס, למלכות הרשעה. אז רוצים אחרי רבא בר נחמני. רבא בר נחמני, קוראים איתו ניסים מטורפים, הוא מגיע לאיזה פונדק, ושם הוא ניצל, באורח נס, נופל לקיר, הוא רץ, לאן? לנהר. ושם הוא יושב על דקל הנהר וגורס את משנתו, לומד לופסי כפומה מגרפה. חז"ל אומרים שתורה זה מלאך המוות למלאך המוות. אתה לומד תורה, אתה מרחיק את מלאך המוות, למד את זה לכמה גמרות, לא מכנס לזה. מגיע התורה מסופרת מה שמתרחש בשמיים באותה שם. באותה שעה מי שמתרחש בשמיים זה מחלוקת אדירה בשמיים. יש הלכה שאומרת שאם בארץ, בארץ זה סוג של צרת, קודמת לשיער לבן אדם טמא. אם שיער לבן קודם לבארץ אדם טהור. אבל נחלקו בשמיים מה הדינים בין אדם, לא יודעים. ספק בארץ קדמה לשיער לבן, ספק שיער לבן קדם לבארץ. בן אדם דפק שנת או שנל, ישן, קם בבוקר עם בארץ ושיער לבן. הוא לא יודע מה קודם למה. אם השיער הלבן קודם לבארץ, הוא טהור. אם הבארץ קודמת לשיער הלבן, הוא טמא. אבל הוא לא יודע, כי הוא ישן. אומרת התורה, את המחלוקת, במחלוקת הזאת נחקו, את מעלי ישן מעלה. קודש ברוך הוא אומר טהור, חכמי ישראל אומרים טמא. נו, מה אתם חושבים עושים? כשיש מחלוקת בשמיים, אתם יודעים מה עושים? מה לעשות? שוב, לא בשמיים, נוסעים לארץ. אומרים חז"ל, אמרו נשאל את רבא בר נחמני, כי רבא בר נחמני הוא שפיץ בנגעים. הוא אומר, רבא בר נחמני אמר לעצמו, אני יחיד בנגעים, אני יחיד בעולות. הוא היה גדול הדור בנגעים ועולות. אז הולכים לשאול אותו, הוא מבין בנגועים. וחז"ל אומרים הקדוש ברוך הוא עשה רוח, הפסיק את לימודו, ונח נפשי נפטר, אבל לפני שנפטר, אומרת התורה, אמר טהור, טהור. הדליק את הקדוש ברוך הוא במחלוקת הזאת, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבא בר נחמני שגופך טהור, ויצא נשמתך במילה טהור. אתם רואים שאפילו כשיש מחלוקת בשמיים, אז אנחנו פוסקים על אוכל, פוסקים על אחת כמו בארץ.
זה החידוש של מתן תורה.
אז יכול להיות שגם לפני מתן תורה הייתה תורה, נכון, אבל היא הייתה רוחנית, לא הייתי אומר סוג של פולקלור, כי סוף סוף האבות הקדושים, אבל אנחנו מדברים על האבות הקדושים, אבל היא הייתה רוחנית, היא לא הייתה מעשית. התורה הייתה רוחנית. כשכתוב על אברהם אבינו שהיה שונה 400 פרטים במסכת עבודה זרה, זה לא כי הוא למד או כי הוא פסק, אלא חבר, הוא בשני תיליותיו, הוא הבין לדעתו, שני תיליותיו לימדו את התורה. אז זה הנקודה באמת של שחזל באים ללמד אותנו על על ההבדל בין מתן תורה לבין זה. יש ממשלה ביד ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן ממשלה לקבוע איך מתקיימת התורה. אבל אני חושב שיש עוד חידוש וזה ביחס לתורה. אנחנו נראה שיש שלוש חידושים ביחס לאשם, ביחס לתורה וביחס ביחס לעם ישראל וביחס לתורה. וביחס לתורה החידוש הגדול הוא שהתורה פועלת על האדם ועל העולם כהוראת התורה. וזה חידוש מטורף, ואני אסביר למה אני מתכוון. יש, אני אתן שלושה סיפורים עסיקים ואז אני אסכם את הדברים במה שכתוב הרבי מלובביץ'. יש שלושה סיפורים בלבד. אתם יודעים מה, לא מזמן היה את ההילולה של הבבא סאלי, אני אתחיל אולי בזמן. סיפור יפה על יהודי אחד בשם שמעון. הוא קיבל חיידק שורף בגיל 50, פיצו אותו לחוץ לארץ, אבל הרופאים אמרו, אין להם איך לטפל בו, שמה זה חזיר את הלארץ. דוברים כמה ימים והמצב שלו רק הולך ומדרדר ומשתתף. עד שמגיע היום שהדקטיר, הדוקטור אומר למשפחה שלו, תתכוננו ליום האחרון. ורק הם שמעו את המילה ליום האחרון, פרצו בבכי מטורף, נזכרו שיש צדיק ובאמיתי מבקשים בבא סאלי. והם החליטו לנסוע אליו בכל מחיר. הם מביאו את הבבא סאלי. הבבא סאלי בדרך כלל לא קיבל נשים, אלא במקרים של פיתוח נפש, כמו המקרה הזה. הבבא סאלי עוברו איתם במיוחות, בכל המיוחות, הם אומרים שם, הבבא סאלי עדים כבר הבא, תתכונן ליום האחרון. הבבא סאלי חושב מעט, ואומר לי, יש פה אמרי, תרצי ששימון יעמוד על הרגליים? את לא בטח רבה. אומר לי, אתה תרצי שאבא יקום מהמיטה? כן, הרב. אמר להם, תקבלו על עצמכם צניעות. צניעות? אמר לו, מה זה? פשוט צניעות. הבחורות מסורתיות. התחיל להסביר להם, מה תשעה נשואה, עשיתי תזורות, שאת תחזרו את הסיעה, תעפי קוקו, גדים, חצאים. קיצור, הסביר להם בקטנה. משם הם הלכו לחנות גדים לנתיבות. הם דברים מהצפה שהם יכולים לומר, מה יש לכם לדבר? חפילה, מפשט, קולקציה דתית. הם הלכו, הם סיימו את הקניות, הם התלבשו בצניעות. הם מגיעות לבית חולים, יוצא רופא מהחדר שפים עוד ואומר, לא להיכנס, לא להיכנס. אז הם נבלו, הם כבר חשבו שהרע מכל קורה. ואז הם מסביר להם, תקשיבו, אתם לא מבינים, הוא חונן, שמעון פקח בעיניים. שמעון רואה את אשתו ואת הבת שלו, הוא אומר לה, ליאת, מה זה המגבת? מריה, מה זה המגבת על הראש? קיצור, לא, אני אעבוד את מה, אני אעבוד את מה, אני אעבוד את מה, אני אעבוד את מה, עובר חודש ימים של שיקום בבית חולים, ושימון עומד על הרגליים ויוצא משם בריא ושלם. לאן הולכים? בבא סאלי, להגיד תודה. סוף סוף היה שליח השם לעשות את בקשתו. בבא סאלי רואה אותו צוחק. שימון דבי. הבבא סאלי רואה את השימון הזה עושה צוחק ואומר לו בוא. אומר לו, בבא סאלי, תגיד, מה הפשט? מה ראית בשמיים? כמו עצמו הרב, אני באמת עליתי בשער. שערי מוות, עליתי למעלה. אבל אז נכנס איזה מלך, עם כתר על הראש, זקן מהזון, פנים בוהקות. והוא אמר, אני הייתי מלך, בעל אז, עולם הזה, מלך בעולם הבא, יודע ששימון לא סיים את הסיכוי שלו בעולם הזה. אומר לו, בבא סאלי, שימון, אתה יודע, זה היה המלך הזה? אני לא יודע, זה שלמה המלך. ועד הבבא סאלי מספר לו שאשתך והבת שלך הגיעו אליי לפני חודש, אז הם בחרו, הם אמרו, הרופא אמר, תתכוננו לו גרוע מכל, כי זה אולי היום האחרון. חשבתי, איפה כתוב בתנ"ך יום האחרון? הרב סאלי, דרך אגב, אהבנו התנ"ך, למד תנ"ך, לפעמים, זה סיפור עדות ששמעתי מתלמיד שלו,
הוא היה לומד תנך בשנים אחרי תפילות שחרית, 3-4 שעות, היה קשה לנתק אותו מהתנך. אז הוא הריד בראש את כל הפסוקים בתנך, והגיע לפסוק גמיש, לחוז ועד הרלבושה, ותפרק, ליום אחר, ומיית פניות, עוז ועד הרלבושה, אז נצחק על הדוקטור שאמר ליום אחר. אתה רואה שהתורה היא פועלת, כהוראת ה... פועלת על האדם, על האדם ועל העולם, כהוראת התורה. הסיפור השני זה סיפור מפליא לא פחות. יהודי בשם הרב ריבלין, סבא רבא של רובי ריבלין הנשיא, היה חוסי של הצמח צדק. למרות שהריבלינים הם מיוחסים לאדון מווילנה. אדון מווילנה זה רבי אליהו ריבלין. יש צדיקים בדור. יש צדיקים מאוד מפורסמים שאנחנו לא יודעים את המשפחה שלנו. אתה יודע מה המשפחה של רב חיים מוולוז'ין? איצקוביץ. רב חיים איצקוביץ זה רב חיים מוולוז'ין. כמו שהגרוב, גאון רבי אליהו, כן, מה? ריבלין. אז רובי ריבלין הוא מיוחס לאגרוב, אבל בדרך אחד הריבלינים הפך להיות חופיד, כן? זה הפך להיות חסיד מטורף של הצמח צדק. עכשיו הצמח צדק בקודש קודשים גדול, אדמו"ר השלישי לבית חב"ד, מטורף, מטורף. הריבלין הקדוש הזה, החסיד הזה, המיוחד של הרב הצמח צדק, לקה בבריאות. משהו, אבל חבר'ה, אתם צריכים להבין, כאילו, מחלת מאוד פעם, סיכוי נדיר לנסות. אין טכנולוגיה ואין 150 שנה. והוא מגיע לרב והוא מספר לו את הסיפור שלו. ועשה מחצה וקומר לו, תעלה מהם בארץ. ושם צריך להיות שיהיה לך. והוא עולה לארץ והוא באורח פלא. הוא מעריך לנו. אחרי 20 שנה הוא מחליט. קרוע מדי, הוא מחליט לבקר את עשה מחצה. אז הוא חוזר לעשה מחצה וקרונה לו. הרב מאסר, מה זה כוחה של ארץ ישראל? מה עכשיו? הרב אמר לו, ודאי של ארץ ישראל יתברכה, אבל אני כיוונתי לו במעשה. אמר לו הרב, אתם מחסדת, כי אתה הגעת אליי עם המחלת ריאות שלך. יש בדיוק את אותו שאלה על בהמה, אם יש לה נקב בריאות. האם היא טרפה, כלומר היא לא יכולה להחזיק את זה בחודש? או שהיא כן יכולה, והיא לא נקרא טרפה. היא יכולה לחיות יותר מי"ב חודש. שולחן ערוך פוסק שהיא יכולה לחיות יותר מי"ב חודש, רמ"א כותב, היא נקראת בהמה טרפה. והיות ואמר הדאר עד ארץ ישראל הוא השולחן ערוך. אמרתי, חסוס לארץ, ושם תאריך ימות. התורה פועלת על האדם ועל העולם כהוראת התורה. עוד חידוש שמתקיים במתן תורה. הסיפור השלישי זה על הבח והפז. הבח קראו לו רבי יואל סטירקיס, הפז קראו לו רבי דוד סלזר. הם קוראים בח וטז על שם הספרים שלהם, בח זה בית חדש, הוא היה נושא כלל של השולחן, וטז זה תורי זהב, נושא כלל של השולחן הזה. הבח חיתן את ביטון בטז, הבח היה חמיב של הטז. בשטר תנועים הוא התחייב לתת בשר בהמו. חייב לתת בשר לתת כל ארוח התורה. אין אחד ירד מנצחות. היה לו כסף לקנות לו אתר. אז הוא קנה לו ראות. לא בלגלזל. אבל לא, זה לא כמו בשר בזה. אחרי שבועיים, אתה צובע את הבח לדין תורה. אז הוא איזה פדיחה. כי אתה צובע את בן. צובע אותו לדין תורה. דיינים שומעים את הטענות של הפז, מה זה, הוא התחייב לתת לי בשר. אנחנו אומרים מה, אבל גם רעות זה בשר. הדיינים פוסקים שגם רעות נקראות בשר. יצא החוצה, הפז, הבח, באים לפז, אמרו לו, תגיד, אני מבין, את מי פעם תובע? את רשקה באג? רשקה באג ושש תמות ראש כל בני הגולה? מה אתה עושה? אז ירד לי חזר, אבל אני חמחה. אמר להם, ידעתי. ידעתי בנה, ידעתי. תדעו לכם שבאמת אני יודע שבשר היה נקרא בשר. רק כבר שבועיים כשאני אוכל את הבשר היה והלימוד שלי, אני מרגיש שהיה מתמעט לימודי. אז חשבתי שיהיה כפדה על רבנו הבא. ולכן לקחתי אותו לבית הדין, כי מה שפותים למטה, ככה פותים למעלה. כדי שלא יהיה עליו דין שמיים. אז הנקודה הזאת היא שהתורה, חידוש של התורה, היא שבעצם התורה פועלת על האדם ועל העולם כהוראת השם. ולכן אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מהרבי מלובביץ', שסיכום הדברים, אני אקרא לכם קטע קטן מהרבי מלובביץ', שיסביר את הנקודה הזאת, ואם ירצה השם, בעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו גם נסיים בעוד קטע יפה של התורה. אני קורא לכם, אני צילמתי את זה. הרבי במאמר שלו בהתוועדות שנקראת וידבר אלוהים, הוא כותב שלושה עניינים, שלושה התחדשו במתן תורה. בנוגע לנותן התורה, זה הקדוש ברוך הוא, התחדש שנתן את עצמו בתוך התורה, שדעית בגמרא אנוכי ראשי תיבות ענניו שכתב התייעבי, שהוא כתב ונתן עצמו התברך בתוך התורה, ובלשון המדרש מכרתי לכם תורה, נמכרתי עמה. ב. בנוגע לישראל מקבלי התורה התחדש שהתורה ניתנה כביכול לבעלות של ישראל, והכוח לפסוק הלכות ניתן דווקא להם, ואין משכירים בבת כל זה יותר מזו. השם חייך ואמר ניצחוני בניי ניצחוני. והחידוש בנוגע לתורה עצמה, שהתורה פועלת על האדם והעולם להיות כהוראת השם. אז בעצם יש פה כמה חידושים, ואם אתם כאילו רוצים לשאול מה ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, ההבדל הפשוט בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, זה שלפני מתן תורה התורה הייתה, ולכן המהלכים לא מקפידים. לפני מתן תורה, התורה הייתה כזאת רוחנית, היא הייתה שמנית. לא היה אכפת למהלכים שמנית, אבל מאחר שרת בעצם אומרים, אשר תנה עודך על השמיים, אומרים, יש פה, מהלכים שרת אומרים, אבל עכשיו שאתה נותן את התורה לעם ישראל, אז ממילא כאילו, אתה נותן להם לקבוע, אתה נותן להם זה, זה אנחנו לא מוכנים. אבל בכל זאת עדיין כאילו למה, נו, מה אכפת לכם? אז בשביל זה, סתם, זה היה חלק ראשון של השיעור, אבל בשביל זה אני אביא לכם בן איש חיים מתוק מדבש ונסיים את השיעור. הבן איש חיים מביא את המשל הזה על אותו משל שפתחנו בו את השיעור, שהמלאכה השרת מתקנים ועוברים אשר שינה עוד בכלל השמיים, ואז משה מחזיק בכיסא הכבוד וכו'. ואני חושב, וזה אולי הנקודה כאילו שאפשר ללמוד מנהל משהו בעבודת השם, יש בן ישראל, בן ישראל אומר משל למה הדבר דומה. בן ישראל אומר משל לאבא אחד שהיה לו שני בנים בארץ רחוקה, אחד גדול אחד קטון. הגדול היה מאוד עשיר, והקטון היה, כשהאבא הזה נפטר לבית עולמו, בא בן הגדול וטבע את הירושה. מה זאת אומרת? אני הבכור. סליחה, הקטון היה עשיר. מה זאת אומרת? אני הגדול ועוד אני אני. בא הקטן ואמר, אתם רוצים לראות ראייה שלי מגיעה חליפה? תביאו בבקשה את החליפה. האבא בתחכום רב עשה חליפה וספר בתוכה אבנים טובות ויעלמים. אז כל אחד רצה לתבוע את חלפו, באו לאותה ארץ של אביהם. הגדול אמר, מה, לי מגיע חליפה, אני הילד הבכור, ועוד אני. אמר הקטון, אתם רוצים לראות שלי מגיע חליפה, תביאו בבקשה את החליפה. מוטה עליו, ועצים עליו, תרפק, השופטים אכלו כפיים ונתנו לבן הקטן את החליפה. בא בן ישחל ואומר את החידוש הזה. אומר הבן ישחל, זה בדיוק הנקודה במתן תורה. כשמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדוני אדוני מעדיף שלך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. מלאכי השרת באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תן את ההוד שלך על השמיים. הרי ידוע עוד זה סוד. הרי ידוע שהתורה היא לא רק פשט, פשט, רעש, באמת וסוד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש מישהו שילמד את התורה, את סודות התורה יותר טוב ממנו? אבל אז בא משה ושם עליו את החליפה ואומר, כן, אבל עליי בא הכי טובה כבית אביך ואת אמך, ונתלבש עליי הכי טובה ואהבת עליך כמוך, ממילא גם מגיע לי את האבנים הטובות שזה הרמזים והסודות של התורה. זה המשל של הבן איש חיים. אבל הלימוד המטורף שאפשר ללמוד מהמשל הזה, זה שבעצם התורה היא תורת חיים. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מה... זה עוד זה, וזה... היא גוף המתן תורה. מתן תורה באה ללמד שהתורה היא לא מנוסקת מהחיים, כמו שהיה לפני כן. זה בא לי בביטוי במה שאמרתי בתחילת השיעור, אבל היא לא מנוסקת מהחיים. הדכן לפני הדברים, זה בכלל מטורף עד איפה מגיעים הדברים שהתורה היא תורת חיים. זה בא לידי ביטוי בהמון מדרשי חז"ל. יש את הסיפורים רב יוסף שאמר איבדו לאיגלה טילטה דלמלאה היום הדקה גרעין כמה יוסף איקה בשוקה. ואפילו זה מגיע למצב כזה שהתורה נמצאת בכל חדרי המציאות. תמיד אני אומר את הסיפור הזה בגמרא בברכות, אם אני לא צריך לדעת סמך או סמך א', הגמרא שם מספרת על רבי עקיבא שנכנס לשירותים של בן הזית, מסתכל עליו, מתפנה חוץ מזוותכם, יוצא החוצה, אומר וואו, למדתי ללמור בי שלוש הלכות, למדתי שאין לפנים מעומד אלא מיושב, למדתי שאין לפנים, לא בעמידה אלא בישיבה, למדתי שאין לפנים מזרח ומערב אלא צפון, לצד מזרח ומערב אלא לצד צפון ודרום, ולמדתי שלא מקנחים לימין אלא בשמאל. אמרו לו, עשי ועד כאן, עשו בפני לבך? מה, אתה לא מתבייש? אמר, תורה היא, ולמוד אני צריך. תורה מגיעה למקומות הכי תחתונים. הסיפור הבא הוא הרבה יותר מזעזע. רב כהנא היה מתחת למיטה של רב, בזמן שרב נמצא עם אשתו. יוצא אליו ואומר לו, הרב, אתה לא מתנהג ככה בבית מדרש. אמר לו, הרב כהנא, אתה לא מתבייש להימצא מתחת למיטה שלי? אמר לו, תורה היא, ולמוד אני צריך. הנקודה היא שתורה היא מתן תורה וחיבור בין העליונים לתחתונים. אין פה איזה תורה שמינית, אין פה איזה נתק בין התחתונים לעליונים, אלא התורה עצמה היא חיבור מטורף. כן, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה וירד השם אל הר סיני. אין פה איזה בני סוריה יכולים לעלות לרומי, בני רומי יכולים לעלות לרומי, אני המתחיל. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הרוחניות היא לא תקועה בשמיים, אלא היא נמצאת בתוככם. כדברי השפת אמת אני מסיים, שפת אמת אומר השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לי זה אדם. אומר, השפת אמת מוסיף, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לי זה אדם. להיות כשמיים, שאנחנו נהיה כמו שמיים. אז יהיה רצון בעזרת השם שנזכה שהתורה תחלחל בנו. נזכה לחיות את התורה, אמן ואמן. חזק וברוך. נכון לעניין.